אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
ילדת? מזל טוב. סיפרו לך על הטרימסטר הרביעי? כן, כן, הריון אמנם נמשך 3 טרימסטרים, 9 חודשים, אבל מסתבר שגם אחרי שהתינוק שלך נולד, הוא למעשה כאילו נשאר בפנים. הוא עדיין זקוק לכל כך הרבה חוויות רחמיות. אמנם הוא יוצא מהרחם שלנו, אבל למעשה הוא זקוק להמשיך ולחוות כמה שיותר חוויות רחמיות, מוכרות, מנחמות, כדי להמשיך ולהשלים את ההתפתחות העוברית שלו. אז אם פתאום את לא מבינה למה התינוק שלך כל היום בוכה, למה הוא לא נראה כמו התינוק בפרסומת הרגוע שישן בקלות ונרדם בקלות, אולי את צריכה מנסה וכדור פיזיו והמון ידיים כדי להרדים אותו, אולי את לא בטוחה בכלל אם הוא רעב, אם הוא עייף, ואת נתקלת באיזשהו עולם חדש, עולם שלא מוכר לך. את בעצמך עם הורמונים שמשתוללים, לילות ללא שינה, ומיליון שאלות שנוגעות לטיפול של התינוק, להנקה, ובכלל, לחרדה שעלתה בך אולי בתור אמא שמרגישה עכשיו את האחריות על החיים שלו ועל כל דבר שקורה לו, את לא בטוחה אם זה נורמלי, אם זה בסדר, אם זה תקין. אמנם אנחנו נולדים עם איזושהי אינטואיציה אמאית, אבל לא כולנו טיפלנו בתינוקות ולא כולנו חווינו וראינו כל מיני תופעות שקשורות אליהם, ולפעמים זה מדאיג ומלחיץ. אבל אל תדאגי, לאט לאט את תפתחי ביטחון ושלווה, ותצברי ניסיון ותאמיני לי שהכל עובר. מה שהיה חשוב לי בפרק של היום הוא להעביר לכן האימהות כמה שיותר כלים ועצות לתקופה הראשונה הזאת של התינוקות שנקראת תקופת הניובורן. אנחנו מדברות בערך על גילאים 0 עד 3, ובשביל זה הזמנתי את נועם גונן, מנחת הורים ויועצת התפתחותית מוסמכת, שתיתן לנו ככה הסבר קטן על העולם הזה של התינוקות, של הניובורן, מה קורה להם בתקופה הזאת, מה הם צריכים, ואיך אנחנו יכולים לעזור להם ולעצמנו לעבור את התקופה הזו כמה שיותר בקלות. אז שלום נועם.
שלום.
מה נשמע?
איזה כיף להיות כאן, איך אני מתרגשת.
נכון, אני מרגישה שאני פותחת איתך את השבוע בחזרה לשגרה ממש, כי כאילו הייתה קורונה ולא היו לי הקלטות, ואחר כך הייתה מלחמה קטנה, ועכשיו פתאום סוף סוף אני מרגישה שאולי יש סיכוי לשגרה. אז אני חוזרת איתך לחיים הנורמליים, אני מקווה.
וואו, זה ממש ככה, אני בדיוק ראיתי בסטורי של מישהי שכתבה, שלום הראשון לספטמבר.
ממש, יואו. ואת יודעת מה? וזה מרגיש כאילו הבת שלי השנה בגן היו לה איזה 10 לספטמבר, כאלה.
וואו, כמה הם היו צריכים השנה להיות מסוגלים להסתדר ולהתארגן ולהסתגל לסיטואציות חדשות ולמעברים.
ממש, ממש, באמת, זה טירוף, אבל בוא נקווה שזה באמת עכשיו, לפחות עד אוגוסט, יהיה לנו ככה ימים רצופים.
אמן, אמן.
הלוואי.
של עצמנו ולשעמום, שיהיה לנו קצת זמן שעמום, כמו שאני מדברת עם התינוקות, שיהיה גם לנו קצת זמן שעמום, זמן שגרה.
בדיוק, בדיוק. עכשיו תראי, הזמנתי אותך היום, ואנחנו הולכות לדבר בעצם על תינוקות בתקופת הניובורן שלהם, על בוא נגיד השנה הראשונה אולי, החודשים הראשונים והשנה הראשונה הקריטית, וככה אני מודה שאני מאוד משוחדת, כן? כי כרגע יש לי בעצם תינוקת, הבת השנייה שלי בת 8 שבועות, אז למרות שזה משהו שמאזינות ביקשו, אני חייבת להגיד שאפילו אני ככה אמרתי, טוב, אני מכינה פה מלא שאלות, יש לי מה לשאול, יש לי מה להגיד, מה שנקרא, אני במאני טיים לגמרי לנושא שאנחנו מדברות, ואנחנו באמת נדבר על הרבה מאוד דברים שככה כתבו לי ובנות שאלו, וגם בגלל שאני מטפלת בהמון נשים בהיריון ואחרי לידה, אז אני נחשפת להמון שאלות וקשיים של נשים בשלב הזה של השנה הראשונה. אז באמת יש לי המון המון שאלות, ואנחנו נדבר על השנה הראשונה לחיים, על הקשיים של ההורים ועל הצרכים של התינוקות ועל שלבי התפתחות. אבל אולי תספרי ככה קצת על עצמך ומה את עושה בעצם היום, ואז נתחיל להיכנס לדבר האמיתי.
בטח, וואו, אני עובדת המון שנים בתחום, ממש, בעצם אני תמיד אומרת שהתחום הזה בחר בי ולא אני בו, כי התחלתי לעבוד כבר מגיל מאוד צעיר עם תינוקות, כבר בכיתה ז' הרזקתי תינוקות, ובכפר שגדלתי בו בעצם עבדתי עם תינוקות כל הזמן, אחרי הבית ספר, בחופשים והכל, ותוך כדי, וגם למדתי לרקוד, והחלטתי איך אני משלבת בין עולם הרקוד לעולם התינוקות, הילדים, התנועה, איך אני גורמת לתינוקות שלנו להרגיש הכי בטוח עם עצמם, וככל שהם ירגישו יותר בטוח בתוך הגוף של עצמם, ככה הם ירגישו גם יותר טוב ביחס לסביבה. ואז למדתי המון, למדתי תואר ראשון בסמינר הקיבוצים של הוראת מחול ואנטומיה וקינסיולוגיה, ולקות חושה, וביסות חושי, וביווי התפתחותי, וכל נושא הפסיכולוגיה החיובית, והנושא הזה של השינה, הכל בעצם מתחבר למשהו שהוא מאוד, הוא לא חד צדדי, זאת אומרת, אם אני רואה שיש איזשהו עניין לתינוק, או איזשהו עניין, או איזשהו קושי, אני תמיד יודעת לחבר את זה לעוד דברים. אני יודעת שזה נקודתי, זה בדיוק מה שאת עושה, זאת אומרת, זה משהו שהוא צריך למצוא את well-being.
נכון, נכון. זה כאילו בעצם ראייה מאוד הוליסטית על ילד, שזה משהו שאני מאוד מתחברת אליו, כי למשל, אם נניח מגיע באמת ילד לטיפול בקליניקה, ונניח יש לו בעיה במערכת עיכול, אוקיי? אז לפעמים אנחנו צריכים לבדוק האם הבעיה היא באמת המקור שלה במערכת העיכול, אולי זה קשור לשינה שלו, אולי זה קשור לתנועה שלו, אולי זה קשור למצב השרירים שלו, ולכן ההסתכלות היא הסתכלות מאוד כללית ורחבה, וזה באמת אני חושבת שהסיבה שגם נורא התחברנו והתחברתי לתכנים שלך, כי זה מה שחשוב לי, כי את יודעת, אני פוגשת אימהות בשלב הקריטי הזה של אחרי לידה, וזה שלב קריטי בעיניי, ברפואה סינית לפחות מגדירים שהאנרגיה של התינוק והאימא הם מחוברים והם למעשה אנרגיה אחת בשנה הראשונה. ממש ככה. אני משערת שכל החיים, כן, אבל בשנה הראשונה בפרט. ולכן את פוגשת אימהות בשלב הקריטי הזה שהן מוצפות בהמון המון ייעוצים, בהמון מידע שאולי את יודעת לפעמים סותר, מחברות, מאימהות, מסבתות, מהשכן, ממי שרק את נמצא בסביבתם. והתינוק שלהם אולי לא מתנהג כמו שמצופה במרכאות מתינוק להתנהג, הוא לא ישן כמו שצריך, הוא לא אוכל כמו שצריך, הוא בוכה, הוא רוצה רק ידיים, את יודעת, ופתאום הם מרגישות מתוסכלות, כאילו מה לא עובד, מה לא בסדר, וזה מכניס אותם לתחושות מאוד קשות, קודם כל עייפות ורגשות אשמה ותסכול, ובאמת אני רוצה לשאול אותך בשנה הראשונה, בחודשים הראשונים של התינוק, איך אנחנו יכולות אולי לתת כאן איזשהו מסר לאימהות על זה שהכל בסדר, ושאולי לא תמיד הכל עובד לפי הספר?
אני חושבת שזה המסר הכי חשוב, שכל מה שאת עושה הוא בסדר, קודם כל. רגשות האשמה מאוד חזקים, וכל רגע שלילי שאת חווה כלפי עצמך, כלפי התינוק, כלפי הבן זוג, את ישר רוצה, את עוד יותר רוצה להרביץ לעצמך, אז זה שהרגשת את מה שהרגשת. אז קודם כל, הדבר הראשון, זה שזה טבעי, שכולם מרגישות את זה על הסקאלה, בין יותר לבין פחות, אבל כולן מרגישות ככה. השינוי הוא עצום, זה בעצם היציאה מזוג לזוג עם ילד, או זוג עם שניים, או זוג עם שלושה, או זוג עם ארבעה, בעצם הכל משתנה, והזמן התרגלות, למצב החדש, הוא לוקח זמן. וברגע שקודם כל, האמא תדע שמה שמרגישה זה בסדר, והאשמה והרגשות הכבדים והעצב, וכל הרגשות שבאים עם פתאום האובדן של החופש, ופתאום את צריכה לדאוג למישהו אחר, ואת לא יודעת מה הוא מרגיש, כי הוא לא מדבר, ואת צריכה לנחם, והכל מאוד מאוד, 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 מאוד נזיל. מבחינת ההתקיות, אז הדבר הראשון, לפני שאני אתן את כל הכלים לעזור, אני רוצה שזה בסדר. ומי שאומרת אחרת, אני כבר פחות מתחברת. זאת אומרת, אני והמהות שלי מאוד מאזנת. אני אף פעם לא אגיד לא למשהו או כן למשהו. אני תמיד מתגר לאיזון. כל אחד ימצא את המקום שלו בתוך הסקאלה, הוא יקבל את הכלים ויוכל להשתמש בהם או לא. אבל הכי חשוב זה להרגיש את ההרגשה הזאת שאני בסדר.
כן.
כשאני בסדר, יש לי יותר מקום להקשיב לאינטואיציה שלי. אם אני מקשיבה למישהו שאומרת לי ככה וככה, ואני מקשיבה שזה לא נכון לי ואני עושה את זה, אז פה אני בעצם מאבדת את המקום של האינטואיציה שלי.
כן, זה נקודה ממש חשובה, כי את יודעת, הרבה פעמים בשלב הזה נניח, שהתינוק שלי ישן ממש גרוע, גם במהלך היום, גם במהלך הלילה, והוא לא מצליח לישון, או שהוא צורך, ואת כבר עוד שנייה בוכה ומתוסכלת, ואת לא יודעת כבר מה לעשות, ובשלב הזה הרבה נשים מגיעות לכל מיני נקודות קצה כאלה, את יודעת, ופה אולי באמת המקום להגיד שגם כל תינוק הוא שונה, וכל אימא היא שונה, ושאומנם יש הרבה מאוד טיפים שאפשר לתת, זה כמו ששואלים אותי, מישהי פעם אמרה לי, משהו נורא נחמד, היא אמרה לי, את יודעת, לבן הבחור שלי, כשהיו לו גזים, אמרו לי ללחוץ לו באיזושהי נקודה, לחצתי וזה עבד נהדר, ולבן השני שלי, כשזה קרה, זה לא עבד. ואמרתי לו, את יכול להיות שאצלו, נניח הגזים הם ממקור אחר, אולי, אולי בכלל הכאבי בטן שלו נובעים ממשהו אחר, והטיפול הזה לא נכון לו, אז היא אמרה, כן, אבל זו נקודה כזאת שאמורה לעשות את הקסם, לא? אז אולי באמת צריך להבין שאין הרבה קסמים ופתרונות כאלה, כי תינוקות הם יצורים פרטניים, אישיים, כל תינוק מגיע עם משהו משלו.
נכון.
ואז זה מוריד קצת מהלחץ שלנו כאימהות, שבעצם אנחנו בסדר, גם אם השיטה שאמרו לי שעובדת על כולם, לא עובדת על הילד שלי, זה לא אומר שהוא לא בסדר או אני לא בסדר, יכול להיות שזה פשוט לא מתאים לנו.
לכל תינוק יש את התנוחה שהוא היה בבריחים, לכל תינוק יש את הלידה שלו, לכל תינוק יש את המשקל שלו, לכל תינוק יש את המתח שריר שלו, לכל תינוק יש את הטמפרמנט שלו. זה, זה, זה עולם אחר לגמרי, וגם בגלל זה, ההשוואה בין אחים כמובן, היא פחות רלוונטית, כמו שאמר, בטח ובטח, בין חברים, בין קבוצת תינוקות שנפגשים ביחד, שמסתכלים אחד על השני.
נכון. נכון. עכשיו בואי ננסה לתת כן איזושהי מסגרת לפחות, שאולי יכולה להקל, את יודעת, על כמה אמהות שאולי הן אמהות טריות, או אמהות לא טריות, יש ילד שני או שלישי, אבל נניח זה פעם ראשונה שהן פוגשות משהו מסוים אצל הילד הזה, למסגרת ככה של החודשים הראשונים.
לגמרי, הקטע הוא שבאמת מגיעות אל האמהות לתינוקות שלישי, רביעי, אין איזה, בדיוק מה שאמרנו קודם, אין איזה באמת אין איזה באמת חוקים, זאת אומרת, גם אם לילד רביעי שחושבת שהיא כבר יודעת הכל, פתאום התינוק שלה יוצא עם טמפרמנט אחר ממה שהתרגלה, או עם מתח שרירי ממה שהתרגלה, ופתאום הכל חדש לה. זאת אומרת, זה בדיוק העניין הזה שכל אחד הוא שונה, ולכן ההתנהלות היא שונה.
לגמרי. עכשיו, בוא נדבר על זה שבעצם תינוק, אוקיי, נולד לנו עכשיו תינוק, איזה כיף, אולי בימים הראשונים, בשבוע הראשון, הכל עוד יחסית קל במרכאות, כי למעשה הוא באמת ישן רוב היממה ויונק, או אם זה מישהי שנותנת פורמולה, אז הוא אוכל יחסית מסודר, מה שנקרא, והחיים יחסית קלים במרכאות, ויש משהו שקורה, אני לא יודעת בדיוק אצל כל אחת, אבל נגיד אחרי שבועיים, שלושה שבועות, משהו כזה, פתאום אנחנו מוצאות את עצמנו מנסות להרדים במהלך היום, ואולי זה לא מצליח, יש יותר בכי, אני לא בטוחה אם הילד שלי רעב או עייף, בעיקר נניח, אני לוקחת דוגמה מאמא מניקה, שנניח הנקתי עכשיו תינוק, וחצי שעה אחרי זה הוא בצרחות, ואני לא בטוחה אם הוא צורח עכשיו כי הוא עייף או רעב, כי אני לא יודעת כמה הוא אוכל, כי הוא יונק, ואני לא בטוחה, את יודעת, לגבי הכמות, ופתאום משהו משתנה. משהו קורה ביממה שהופך להיות קשה יותר, אני לא בטוחה כמה זמן הוא אמור להיות ער, אם אני כבר אמורה לשים אותו לבטן, הוא צורח לי על הבטן, את יודעת, ופה נכנס קצת איזשהו תסכול, ואולי אפשר לעשות קצת סדר לימות, לגבי השלב ההתפתחותי הזה של החודש, חודשיים, שלושה הראשונים, מה בערך מצופה מאיתנו, או מה כדאי שנדע שאנחנו צריכות לעשות בתקופה הזאת?
יש כמה סודות לניובורן, ואני רוצה לתת לכם אותם עכשיו. הסודות האלה מאוד עוזרים לנו לעבור את התקופה הזאת. אני אישית מאוד אוהבת ניובורן, הבייבי שלי ניובורן, וברגע שמבינים את זה, באמת יותר קל לעבור את התקופה הזאת, ולא סתם קל, גם יותר כיף ויותר נעים. הסוד הראשון זה בעצם חוויות רחמיות. התינוק שהוא יוצא מהרחם, הוא היה ברחם תקופה מסוימת, ארוכה יותר, פחות ארוכה, אבל הוא היה עטוף ומוגן. הוא הרגיש את הגבולות גוף שלו, הוא הרגיש את ההתנגדות של הרגליים, של הידיים, הוא ידע איפה הגבולות שלו מתחילים ואיפה הם נגמרים. זה זה נתן לו תחושת ביטחון. הוא היה עטוף במגע מאוד חזק, מאוד עמוק, אהב את התנועה, ושם הוא נרגע. ואז הוא יוצא לעולם, ובעולם הוא מרגיש כמו בתוך בועה קרה, והוא לא מרגיש את הגבולות הגוף שלו, ומה שקורה עם הרבה אימהות, זה שגם מפחדות לגעת במגע חזק, כי מפחדות שהם ישברו את התינוקות, שהם יכאיבו להם. הדבר הראשון שאני רוצה להגיד לכם, והכי חשוב מבחינתי, זה תיגעו במגע העמוק החזק, כי זה מה שייתן לתינוקות שלכם את השקט, ייתן להם את התחושה שהם מכירים מהרחם, וברגע שהם ירגישו את הגבולות גוף שלהם ויוכלו להרגיש את התחושה הזאת של הביטחון, הם יוכלו להרפות ויוכלו להיות רגועים יותר, ואז גם כל נושא של האכלה היא רגועה יותר, של מערכת העיכול יותר רגועה, של השינה היא רגועה, זה הדבר הראשון. הדבר השני זה בעצם להתחיל למלא להם את הזמן בחוויות רחמיות. מה זה חוויות רחמיות? חוויות רחמיות זה כל מה שמזכיר להם שוב פעם את התחושה הזאת של הרחם, כמו שדיברנו על המגע העמוק, אז זה בעיתוף שאנחנו עושים להם את העיתוף הזה לפני השנה, ותכף אם תרצי נפתח את זה, כי הרבה אמהות גם מפחדות מהעיתוף. יש את הערסול שאנחנו מחזיקים את התינוק מאוד מאורסל וקרוב אלינו, אבל תשים לב שבערסול הידיים מגיעות לקו האמצע ולא בורחות יד אחת בורחת החוצה, אחרת זה לא נחשב לערסול. וכל הנושא של מנשאי בד שנותנים את התחושה, היכולת להיות בפוף, וגם הפוף נותן תחושה מאוד מאוד רחמית. תרגיש שאני ממש אוהבת שאני שמה אותם, שערות את זה אצלי, שאני שמה אותם בתוך טטרה, ואז מזיזה אותם כזה מצד לצד, יש שם גם את התנועה הרחמית העוטפת, וגם את התנועה, בשילוב של התנועה. כל החוויות האלה, ככל שניתן אותם כשהתינוקות שלנו בשלב הניובורן, ככה הם יתקבלו בעצם, ימלאו את המייחלים את כל מה שהם צריכים, ואז אחרי זה במעבר, גם לגיל הדעת, שהוא נחשב כמו איזו קפיצה גדילה, או משבר, נשימות, יהיה לנו הרבה יותר קל. אבל החוויות הרחמיות האלה הן בונות בעצם את היכולת של התינוק להרפות כבר מההתחלה ולהיות רגוע יותר.
אוקיי, כלומר, קודם כל אנחנו כבר אומרות, ואני איתך לגמרי במגע, מגע, 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 כמה שיותר מגע, אני גם מאוד אוהבת לשלב עיסויים, עיסויים עמוקים, כמו שאמרת, של מגע עמוק.
לגמרי.
ובעצם אנחנו באות ואומרות כאן לכל אלה שאומרים להם ככה בצד, מה, כל היום הוא עלייך, כל היום הוא בידיים שלך, כל היום הוא במנשא, שימי אותו בעגלה, תנענעי, אנחנו באות ואומרות, זה בסדר, לא, הם לא מתרגלים, את יודעת, כי הם מפחידים אמהות.
בגיל הזה, עדיין, התינוקות לא זוכרים, אין להם הרגלים. הרגלים בעצם נותרים במעבר לגיל הדעת, שהמוח בעצם גודל, הם הופכים להיות סקרניים יותר, באמת יותר קשה להאכיל אותם, יותר קשה להרדים אותם, יותר קשה לבסס להם את הגירויים. ואז נוצרים כל הרגלים שההורים מפחדים מהם. אבל בגיל הניובורן אין הרגלים, כמעט ואין הזיכרון, וכל מה שאנחנו רוצים לתת להם זה את התחושה הטובה של המגע והביטחון והעיתוק, וזה מה שחשוב. ברגע שהם יקבלו את זה, אני אורד רואים את זה.
כן, עכשיו, כלומר, את יודעת, יש אמהות שדיברתי איתן, הרבה פעמים אמרו לי, תשמעי, זה נורא מתיש השלב הזה, כי אני מרגישה שכל הזמן התינוק עליי, כל הזמן הוא איתי, אני לא יכולה ללכת לעשות פיפי, אני לא יכולה ללכת לשתות, אני לא יכולה, את יודעת, ובעצם בזה שאנחנו אולי באות ואומרות שנכון, זה לא קל, בוא נשים את זה לשולחן, כאילו זה לא פשוט. אבל זה חשוב, זה כל כך קריטי וחשוב, החודשים האלה, אגב, אולי זה לא חייב להיות האמא, כן, גם האבא יכול לשים עליו, אם זה הסבתא שנמצאת, או מי שזה לא יהיה כדי לתת לאמא חופשה, אבל זה משהו שאנחנו צריכים לדעת, כשאנחנו נכנסים להיריון, ואנחנו מחליטים להביא ילד, שבחודשים הראשונים אנחנו למעשה, שמים בצד כל מיני דברים, ואנחנו נותנים עצמנו אקסטרה לתינוק, כי זה מה שהוא צריך, ואת גם באה ואומרת, אין מה לחשוש מהרגלים, זה לא הרגלים, זה ממש צורך אולי פיזיולוגי של הילד במגע.
זה נקרא כמו הטרימסטר הרביעי בעצם, זה בעצם,
נכון.
התינוק עדיין צריך להיות בתוך הרחם, ולכן הוא עדיין צריך את החוויות הרחמיות האלה, אבל כן, אני יכולה לעבור לסוד השני בניובורן, זאת אומרת, לכן לעזור לאימהות לנסות לשמור על סדר יום. זאת אומרת, אם הם ינסו טיפה לשמור על סדר יום, גם יהיה להם יותר קל, כמו שאת אומרת, שהתינוק לא יהיה עליהם כל הזמן, כי כבר יהיה קצת סדר יום. מה זה אומר סדר יום בניובון? הדבר הראשון שזה אומר, זה שהם אמורים, הם לא אמורים להיות ערים, יותר משעה במרווח עירות אחד. זאת אומרת, אם הם מתחילים להיות ערים יותר משעה, זה אומר שהם נכנסים לעייפות יתר, ואז עוד יותר קשה להרתיע אותם ולהרגיע אותם, ואז אנחנו לא יודעות באמת אם הם רעבים עוד פעם, מה הם רוצים. כשהתינוק עייף, אז הוא בעצמו כבר לא יודע מה הוא רוצה. ולכן...
עד איזה גיל את מתכוונת? שעה עירות?
אני מדברת עכשיו על הניובורן. עד סביבות גיל 3 חודשים, הוא לא אמור להיות יותר משעה.
אוקיי.
אחרי זה, כשזה עובר לגיל הדעת, זה גודל לשעה וחצי כזה. אבל הזמן, יש תינוקות, אמהות באות אליי ואומרות לי, התינוק שלי ער זה 6 שעות במהלך היום. אני לא יודעת מה לעשות. ואז הן מתחילות להגיד, אני לא יודעת מתי הוא רעב, אני לא יודעת מה לעשות, אני לא מצליחה להרדים אותו, הוא כל הזמן עליי. ברגע שאנחנו מנסות לסדר את היום, ולחדיר את הזמנים שמרדימה אותו, ולא משנה איך היא מרדימה אותו, אם זה על הידיים, אם זה במנצר, אם זה בעגלה, אם זה בפוף, אבל היא מרדימה אותו אחרי סביבות שעה, ופה גם אני רוצה שהיא כן תסתכל עליו ותנסה לזהות את סימני העייפות. סימני העייפות הם, אוי, אני שומעת את הקטנה שלה.
כן, כן. היא עושה לנו רקע לשיחה הזאת, רקע מאוד אותנטי.
אני רוצה שתספרי לי עליה אחרי זה קצת, שאנחנו ככה נוכל גם לדבר אותה. אבל בעיקרון, הסימני העייפות זה אם הם העיניים בוהות, אם הם פתאום הגבות שלהם. אצל ניובורן זה נורא קל לראות, הגבות שלהם פתאום להיות ברודות לחלוטין.
נכון.
זה עניין של שניות מהמצב של תינוק שהוא עייף, ועד שהמצב של הרכבת עוברת והוא כבר לא עייף. ואז הוא יתאר עוד שעה. אז ברגע שהאימהות ינסו טיפה לדייק את זה, ואם תרצי אני יכולה לשלוח את הסדר יום, אז הרבה יותר קל להם גם לדעת איפה היום הזה מתחיל ואיפה היום הזה נגמר.
כן. האמת היא, יש לך אולי נגיד דוגמה לאיזשהו סדר יום שהוא, את יודעת, כמובן ממוצע, כל אחת לוקחת את זה למקום שלה ומה שנוח לה, אבל משהו כזה כללי.
מעולה. בדרך כלל הבוקר של ניובורן מתחיל בין 6 ל-9 בבוקר. בגלל שזה ניובורן הוא מקבל כבכל עוד 3 שעות אקסטרה, גם בתחילת היום וגם בסוף היום. ולכן ברגע שהוא מתעורר, אם זה ב-6, 7, 8 או 9, הרעיון הוא להגיד בוקר טוב, לפתוח את הטריס ולהגיד בוקר טוב, לעשות הפרדה של יום ולילה. אחרת אנחנו יכולים לשכב איתו בביתה עד 12 בצהריים וכל היום מתחרבש. וזה באמת מרגיש ככה, ולכן כדי שיהיה סדר, גם לתינוק, למרות שהוא קטן, ותכף זה יותר לנו בגיל הזה, מאשר לתינוק, שיהיה לנו איזשהו סדר, אז ברגע שהוא מתעורר, נגיד זה אפילו היה ב-9, פותחים את החלון, אומרים בוקר טוב, יוצאים לחלל אחר, בעצם מספר עכשיו יום.
כן.
עד שבעצם בקטע הזה, לרוב, אני אוהבת להתקן שיהיה איזושהי הפרדה של אוכל משינה, כדי שהתינוק לא יפתח תלות באוכל, ואז יש לנו בעצם 5 דקות לפני שהוא אוכל, ו5 דקות האלה אפשר להחליף לו טיפול נגיד, לעשות איתו סיבוב בבית, ואז לתת לו לאכול. אחרי האוכל, בגלל שניובורן די נגמר לנו הזמן, אבל יש לנו איזה זמן של... 10, 20, חצי שעה, תלוי כל אחד בזמן התנהלות שלו, שבו אפשר להתחיל לעשות את המגעים העמוקים, או את העיסוי העמוק, או לעשות לו את הערסול, לרקוד איתו.
כן. הכל בסדר?
זה היה, יש פה רעש מצלך?
לא, אני לא שומעת.
יש פה איזה רעש, מוזר.
לא, פה זה בסדר.
כן? אוקיי.
כן.
זה הזמן להעניק את כל החוויות הרחמיות שדיברנו עליהן. בזמן שהוא ער, להתחיל לשים אותו או בפוף ובמגע עמוק בתוך הפוף. או לעשות לו את המגע עמוק על המשטח הקטלה, או על השפה. להתחיל להכניס את החוויות הרחמיות בזמן שהוא ער, ואז לקראת ה-13 שעה, אז אנחנו מתרגלים לא בדיוק בשעה, אלא לפני השעה, להתחיל להסתכל עליו, להתחיל ללמוד אותו, לראות מתי הוא מתחיל להיות עייף, ואז לקראת הזמן הזה, בעצם להרדים אותו. ושוב פעם כאן, לא אכפת לי איך מרדימים, וחוזר חלילה. הוא בעצם ישן, שהוא קם, מקימים, עושים את ההתעוררות, ובמשך היום זה פחות הבוקר טוב, כי כבר זה במשך היום, הוא מתעורר, עושים 5 דקות הפרדה, עושים זמן בטן, חוויות רחמיות, ואז זה יוצא בערך 4 שנות במהלך היום, הוא אמור לישון בסביבות 5-6 שעות במהלך היום, בסביבות 16-20 שעות, ומה שאנחנו רוצים לראות זה שלקראת הערב, נתחיל לעשות לו איזה טקס שינה שיחזור על עצמו. משהו שייתן שוב פעם, אני חושבת, שזה יותר נותן לנו ביטחון בהתחלה, מאשר לא.
כן, נכון.
נכון, ולאט לאט הם מתרגלים, נגיד, התינוק שלך עכשיו היא בת 8 שבועות, לאט לאט היא תתרגל, היא כבר תדע שמה שהולך לקרות עכשיו זה ככה וככה, עוד כבר זה יהיה לה ברור, אותו תצטרכי בגלל 3 חודשים להתחיל משהו מאפס. אלא כבר יהיה לנו רוטינה שתעזור לך מאוד לעבור את הגדילה הזאת. והטקס שינה הוא מאוד פשוט ומאוד גנרי. זה שלפעמים אני מאוד מגיעות אליי והן נלחצות מהמילה טקס שינה.
כן, זה נשמע כמו משהו גדול עכשיו שאני צריכה להתכונן אליו ולעשות.
טקס, את ישר חושבת שזה מאוד גדול, אבל לא, טקס הוא פשוט צריך להיות משהו קבוע. משהו קבוע שחוזר על עצמו יום ביומו. נגיד, אם אנחנו עושים רוצים לעשות לו איזשהו מגע עמוק, ואחרי המגע העמוק, לתת לו לאכול, לתת לו בקבוק או ציצי, לעשות לו אמבטיה, אחרי האמבטיה אפשר לתת עוד מגע עמוק, ואז לשים לו איזשהו שיר קבוע, ולשים אותו במיטה, או להרדים אותו עלינו בחוויה רחמית אחרת, לא משנה.
לוואי והיה אפשר לשים אותם במיטה, לוואי. אצלי בבית זה לא עובד ככה, אצל הבנות. טוב, האמת היא שזה קצת שונה, כי לעומר היה ריפלוקס בהתחלה, שהצלחנו לטפל בו די מהר בדיקור ובאוסטאופתיה. אני מדקרת אותה ויש לי אוסטאופתית שאנחנו הלכנו אליה כמה פעמים, וזה באמת פשוט, תפסנו את זה ממש בהתחלה, אז זה היה מזל, אז זה קצת היה שונה, כי היה לה את הקושי הזה, כלומר, בכי, את יודעת, בכי גדול בהנקה, ואחר כך הקאות קשת כאלה, אז היה לה קשה לישון, או שהיא התעוררה נניח, כי פתאום הרגישה שכנראה עולה לה אוכל, אז היה קצת אחרת, אבל לגמרי דומה למה שאת אומרת, מבחינת, סדר יום, אנחנו קמות בבוקר, אני גם צריכה להכין את הגדולה לגן, אז פותחים, בוקר טוב, אני שרה להם שיר, יש פה שמח כזה בבית, את יודעת אווירה, ואז בעצם היא בדרך כלל יונקת, ואנחנו מארגנות את הגדולה עד שהיא הולכת לגן, ואז אני כבר מרדימה עוד פעם את עומר, אבל היא בדרך כלל באמת נרדמת או במנסה או על הידיים, לפעמים אחר כך אני מעבירה אותה לעגלה, אז היא ממשיכה, אבל אני לא מצליחה כרגע, לפחות היא בת 8 שבועות, נניח, לשים אותה בעגלה, והיא נרדמת כאילו בטיול או במיטה שלה. זה עוד לא קורה. אבל ככה לאורך כל היום היא נרדמת, אוכלת, אחר כך כשהיא מתעוררת קצת זמן בטן, קצת זמן משחק במרכאות, הכוונה, לא באמת משחק, כן, אבל נניח האחות הגדולה שלה כזה איתה, ואנחנו מראות לה כל מיני דברים, ומהר מאוד היא נרדמת שוב, ובערב, כמו שאת אומרת, תמיד יש מקלחת ועיסוי עמוק והנקה ואז הרדמה. אבל האמת היא שבין 8 ל-11, היא כמה נרדמת, כמה נרדמת, כמה נרדמת, יש כזה מין שעות לא ברורות, ואז רק ב-11 בערך היא ממש נרדמת לשינה עמוקה.
ועוד שאלה, כשאת עושה לה, כשהיא באוטו או בעגלה, היא היא נרדמת או שהיא
זבנת? לפעמים היא מצליחה להירגע, אבל ברוב הזמן לא, ברוב הזמן היא צורחת באוטו, וכן, ובעגלה ככה, את יודעת, אחרי כמה דקות שהיא שוכבת, היא ככה צורחת, תרימי אותי, ואם היא רגועה ונרדמת עליי, אני יכולה להניח אותה בעגלה ונמשיך לטיול, אבל היא לא תירדם מעצמה, כאילו אחרי כמה דקות בעגלה היא תצרח.
אוקיי, אז תני לי, אז אני רוצה רגע לדייק אותך בזה, משהו שיוכל לעזור לה ממש, אבל לפני זה אני רק רוצה להגיד את דעתי על אוסטאופתיה ודיקור, אני ממש אוהבת, ממש מתחברת, אני ממליצה לכל תינוק, אני יודעת שבצרפת הם מקבלים אוסטאופתיה, כל תינוק שנולד הולך,
נכון.
אוסטאופתיה, אני חושבת שזה מדהים, אני עובדת המון איתם, כי בעצם השילוב של האוסטאופתים והמדקרים, הם משהו שהם מסדרים נקודתי, ואז אני מראה להורים איך הם עושים את המגעים לאורך זמן, כדי שהגוף ינוח.
נכון.
ולכן זה מתחבר אחד עם השני בצורה מושלמת. כי מה שהם עושים זה משהו שאחרי זה צריך לתרגל אותו, לגוף לוקח זמן ללמוד. ומה שרציתי להגיד לך, זה כשלתינוק, קודם כל על הריפלוק, שזה באמת משהו שמאוד משפיע על כל היכולת של ההרדמה, השקט, ואני שמחה לשמוע שככה ישר טיפלתם מזה כמה שיותר מהר, זה באמת משהו שיכול להוציא מהדעת, בטח שלא מצליחה להירגע אחרי אוכל. אוכל אמור בעצם לספק את הנחמה ואת ההרגעה, וברגע שאין רוגע אחרי אוכל, זה נקודה שהיא מסמנת לנו שיש איזשהו קושי שהוא בולט. לגבי מה שרציתי להגיד לך, זה ברגע שאת, שהיא לא אמורה לפחות באוטו או בעגלה, זה מסמן לי שאני הייתי רוצה לאזן לה את מערכת שיווי המשקל. שמערכת המשקל שלה לא מאוזנת, ולכן היא לא מצליחה להירגע בתנועה של אוטו או בעגלה. ואז מה אני אעשה כדי לפתור את הקושי הזה? על ידי תנועה רבה במהלך העירות, ולא לשם הרדמה. זה אומר שברגע שהיא קמה, אני אתחיל לעשות את התנועה לשם תנועה, לשם מילוי מיכל התנועה שלה.
אוקיי.
אני לא רוצה, אני רוצה שהיא תירגע בעגלה, ואני רוצה שהיא תירגע באוטו, אני רוצה שיהיה לנו כיף בנסיעה ובעגלה, ולכן אני יכולה להגיד לך, למשל, יש לכם כדור פיזיו בבית?
כן, כן, בטח.
שלך, כי הרבה הורים, בגלל שהם מפחדים שהם כדור יהפוך לגורם תלות, כאילו כתבתי את זה היום, אז הם מעיפים את הכדור מהבית.
לא, אנחנו חבר טוב שלנו.
אז אני רוצה שמה שתעשי, זה דווקא כשאתם קמים מהשינה, תרזיקי אותה בהרסול, ותקצצי על הכדור פיזו, כשהתעוררת מהשינה.
אוקיי, כלומר כשהירה לגמרי ולא למטרת הרדמה.
נכון. כדי להתחיל להאזן לה את מערכת שיווי המשקל, ומה שאת צריכה לראות, זה לראות שהיא לא נכנסת למתח שרירי בתנועה. זאת אומרת שהידיים שלה לא נסגרות עוד יותר ממה שהן סגורות, ושהרגליים שלה לא נמתחות, ושהעיניים שלה לא בורחות והיא לא נבהלת. וככל שתראי שבתנועה היא לא נכנסת למתח הזה, את תראי גם שהמערכת מתאזנת, ויהיה לה יותר נעים ויותר קל להירגע בתוך האוטו ובעגלה.
אוקיי, זה טיפ מעולה. יש עוד דברים חוץ מכדור פיזיו שאפשר גם לעשות מ... עם תנועה כאילו בזמן עירות?
מספיק שאת לוקחת אותה בהרסול על הידיים שלך, ורוקדת איתה, אבל רוקדת איתה לא ריקוד שעת רגילה. כי לרוב יש לנו איזה סוג מסוים של תנועה, והתינוק כבר מתרגל לתנועה הזאת. אם אנחנו רוצים להזדיד את המערכת, לשנות אותה, לאזן אותה, לאתגר אותה.
אז אני... אוקיי. אז יותר כאילו, נגיד לצדדים, זאת אומרת להזיז אותה לצדדים וכאלה?
אז אני רוצה הליכה אחורה, שלרוב אנחנו שוכחים, את הצדדים, את המעגלים, מהר, לאט, תנועה של תנועה, תנועה ועצירה, ללכת איתה בשמונה, השמונה מאוד עובד על ההקשרים במוח, יש לנו את המספרה הימנית והשמאלית, ובאמצע קורבוס קולוסום, בודקים לנו את זה בסקירות. אנחנו רוצים שהקורבוס קולוסום שבעצם תהיה זרימה, ולכן כשאנחנו רוצים לעבוד על רגיעה, אפשר ממש ללכת עם התינוקות בשמונה, לעשות ממש הליכות בשמונה, להרגיע אותם אם התינוק לא נרדם, וכשאנחנו רוצים למלות את מיכל התנועה, אפשר ללכת בשמונה, אפשר לעשות את התנועה, לשים לב שאתם אפילו יכולים לשכב איתם על הרסל, ולהתנדנד איתם אם יש בבית, או על כיסא נדנדה שלרוב יש בבית,
אוקיי, אז זה טיפים מעולים, כלומר כל מי שמאזינה לנו ויש לה גם תינוק שלא אוהב להיות בכיסא באוטו, לא אוהב להיות בעגלה, אז זה שווה לעשות את העבודה על התנועה בזמן שהם ערים, כדי להתחיל לשחרר להם את מערכת שיווי המשקל.
נכון.
מעולה.
אפשר ממש לפני הכניסה לאוטו, לעשות כמה סיבובים. תנסי את זה. לפני שנכנסים לאוטו, לעגלה, ממש עושים את התנועה, ממש דקה לפני שנכנסים. להחזיק על הידיים, אפשר להסתובב קצת, כאילו להתחיל לאזן את המערכת עם המגע העמוק והבטוח שלנו, תוך כדי תנועה, ואז להכניס לאוטו, אז להכניס לעגלה, שהגוף כבר יתרגל.
אתם מאזינים לנשים מדברות עם מעיין רוגק וסטלר.
מעולה. אוקיי, זה ממש חשוב, כי אני מכירה המון אנשים שאומרים שהם מפחדים אפילו לנסוע, את יודעת, רבע שעה נסיעה מהבית, כי הם יודעים שזה צרכות אימה, והאימא כאילו, את יודעת, מרגישה, איך אם פעם מישהי אמרה לי, תקשיבי, אני הזעתי כולי עד שהגענו, היא אומרת, התינוק שלי לא הפסיק לצרוח, וזה באמת קשה, גם את מנסה לנהוג תוך כדי... אז זה שווה ממש לעבוד על זה, אני כאילו, אני אנסה את זה בוודאות. אני פשוט הייתי בטוחה שזה כמו הגדולה שלי, שגם היא הייתה כזו, אז אמרתי, טוב, בסדר, ככה אצלי הם צורכים באוטו, אבל אם את אומרת, אני אנסה את זה.
כן, יצריכו באוטו. עוד דבר שלי, שמים בנוסף למערכת שיווי משקל, צריך לשים לב, יש תינוקות שהם מאוד, יש להם, הם מאוד רגישים לגירוי ויזואלי, אז אולי כן לשים להם איזשהו... משהו מעניין מקדימה, איזה משחק מקדימה, וגם לשים לב שהכיסא לא לוחץ להם מדי, שהם לא מרגישים סגורים מדי, ולכן שוב פעם התנועה הזאת עלינו, לפני שנכנסים לאוטו העגלה, אמור בעצם לתת את התחושת גוף הזאת, פלוס הגירוי הוויזואלי, שיהיה להם יותר נעים בנסיעה באוטו, ואולי אפילו יוכלו להירדם שם.
וואו, זה תענוג אמיתי, כן, האמת היא שאחיינית שלי, היום היא כבר בת 14, כשהיא נולדה, היא הייתה כזה מהתינוקות ששמים אותם בעגלה, והם פשוט עוצמים עיניים ונרדמים, באמת, באמת אבל מהשבועיים הראשונים, כאילו בואי, אני אומרת את זה פה לאמהות שמקשיבות, זה לא קרה לי עם אף ילדה שלי, אני לא מכירה הרבה תינוקות שזה קורה, אבל זה קורה, ואני זוכרת שהיא הייתה פת איזה שלושה שבועות, ונסענו לצפון, או אני לא זוכרת לאן, והיא פשוט ישנה כל הנסיעה, ואני חשבתי לתומי שככה כל התינוקות, את יודעת, נרדמים. ואז נולדה הבחורה שלי, ולא יכולתי לצרוח 5 דקות בלי צרחות, אז הנה, בוא נגיד את זה, לא כל התינוקות הם כאלה, אבל אולי באמת שווה לבדוק מה הגורם שספציפית מפריע להם, ואז לעבוד על זה, אם זה באמת מערכת שיווי משקל, אולי זה תינוק שנורא סובל ממערכת עיכול, נניח כמו עומר, אז אולי צריך לו להכיל... אני לא יודעת, אני לא בדקתי את זה מיד לפני הנסיעה, כי אולי זה מכביד, או, 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 או שיכול לעלות להם האוכל, כלומר, יש סיבות שצריך לבדוק אותם.
בטח, זאת אומרת, עדיף כל דבר שהוא יותר מאתגר, עדיף לא לאכול לפני, בטח אם זה מעלה לה גם ככה חוסר נוחות.
בדיוק. את נגעת פה גם בנקודה מאוד מעניינת מקודם, שדיברת על זה שתינוק שהוא הוא מעל שעה נניח ער, שציינת מישהי שאמרה לך, התינוק שלי ער 6 שעות, ואז גם בעצם נורא קשה להרדים אותו אחר כך למהלך במשך כל היום. אז זה גם משהו חשוב, שאולי נניח שמנו תינוק באוטו עכשיו או בעגלה, ופספסנו את השעת שינה שלו, והוא כרגע כבר נורא 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 עייף, אז הוא... אנחנו חושבים שאם נשים אותו באוטו בעגלה וניסה, הוא בטח ישן כי הוא עייף, אבל הוא לא מצליח לישון כי הוא כבר נורא נורא עייף. זה גם יכול לקרות?
מאוד, בול. זאת אומרת, אנחנו לא נרצה, אם קשה לו להיות באוטו, אנחנו לא נרצה לאתגר אותו כשהוא בנקודת החולשה שלו. כי כשהוא בעבוד יתר, זה כמו שאנחנו בקצה שלנו, אז שאנחנו לא ניתן לו להתמודד עם דברים שבנקודת הקצה. להפך, אנחנו ניתן לו את כל התנאים, ונכניס אותו לשם הדרך כשהוא יהיה במצב לא קצה שלו, שהוא לא יהיה בעייפות יתר, ואז כשנדייק את הזמני הערות שלו, אנחנו גם יהיה לנו יותר קל לעשות את זה, כי זה הכל ביחד. זה מה שדיברנו על הסודות של הניובורן, שזה גם החוויות הרחמיות, גם לנסות לדייק את הסדר היום, גם לנסות אם אפשר להפריד קצת את האוכל משינה, אפילו ב5 דקות, כדי שלא יהיה איזושהי תלות באוכל, אבל זה נורא תלוי גם בנים על אימא, אני לא, אמרתי לך, אני לא קיצונית לשום כיוון, אני רק אומרת למה לפעמים אוכל מכביד, על מערכת העיכול, ולכן קשה להם להירדם, ואז הם צריכים את האופל כדי להירדם, הם צריכים את הפטמה כדי להירדם. ואיזשהו טקס קטן, טקס של בוקר, של התעוררות בוקר, שעושה הפרדה של יום ישנה, טקס של לילה, שנכנסים עכשיו ללילה, משהו שייתן לנו עוגנים, ובהמשך להם עוגנים. צריך באמת לזכור שבגיל הזה זה עוגנים שהם יותר לנו, ותכף לקראת ממש עוד 4 שבועות מבחינתך, זה גם כבר הופך להיות עוגנים בשביל עומר ובשבילך. השילוב הזה ביחד.
מה עוד חשוב שככה אנחנו נדע על התקופה הזאת של הניובורן שיכול לעזור לנו, שאולי יעזור לנו להבין את העולם שלהם, כדי שיהיה להם יותר קל וגם לנו?
אני חושבת קודם כל, אני חושבת על זה שתבינו שהם מבינים הכל, זאת אומרת, אפשר לדבר איתם, להסביר להם כבר מגיל כזה, כמו שאת מדברת על הגדולה שלך, גם לדבר לעומר, זאת אומרת, ממש לספר להם מה עובר עליכם, להגיד, לדבר על הקושי איתם, לנסות ממש להסתכל להם בעיניים, להתחיל לנסות להכיר אותם, כאילו להכיר, לנסות להבין אותם. זה סופר חשוב, כי אנחנו באמת חושבים שהם לא מבינים כלום בגיל הזה, והם קולטים כמו צפוק.
נכון, אנחנו בכלל ילדים, אני חושבת על הקפיצה המטורפת שהם עושים, תינוקות בשנה הראשונה, זה מדהים, הרי אנחנו חושבים שהם בעצם רק שוכבים, ישנים, אוכלים, עושים קאקי פיפי, אבל לא, הרי תוך כמה שבועות הם כבר מחייכים אלייך, הם כבר יודעים מי את, אחרי כמה חודשים הם כבר מסוגלים להתהפך ולזחול, ולהכניס דברים לפה, ובגיל חצי שנה הם כבר אוכלים אוכל, כאילו מתחילים לאכול מוצקים, והקפיצה הזו דווקא בין 0 לשנה היא בעיניי ענקית, כאילו מטורפת.
זה הקפיצה הכי גדולה שיש, אין קפיצה יותר גדולה, מה שתינוקות עוברים בשנה, זה קפיצה מטאורית, כל החושים עובדים בצורה מטורפת. אני מאוד אוהבת את כל הנושא הזה שנגיד מבחינת לגרות אותם בזמני ההירות, נגיד עכשיו בגיל של עומר, להתחיל להיות המובייל האנושי שלה. זאת אומרת, לקחת איזשהו חפץ מרשרש, ולא לשים אותה ישר באוניברסיטה, אלא שאנחנו נהיה המובייל הזה. כאילו, בזמן איכות שלנו שיש לנו, שהוא לא ארוך איתה, כן להתחיל לעבוד איתה על הקשר עין, ועל הצדדים, ועל להכיר את המודעות האחורית שלה, והמודעות הצידית שלה, ולעבוד איתה על השליחת ידיים שקורות בגיל הזה. לשים לב שהמפרקים נפתחים לשני הצדדים, זאת אומרת שיש סימטריה, כי לרוב יש משהו קצת יותר מקוצר בשריר. אז לעבוד הרבה פעמים גם שם, האמהות אומרות לי שהן מפחדות לשבור את התינוקות כשהן מנסות למתוח להם את הידיים.
כן, נכון.
תראה, את מצליחה למתוח לעומר את הזרועות?
ברור, תראי, אני עושה לה עיסוי מאוד עמוק, וגם חלק מהטיפול של הדיקור, אני גם בעצם עושה לה עיסוי, זה בא ביחד. באופן כללי, תנועתיות לגוף, פתיחה ותנועתיות.
הם זקוקים לנו, כי הם לא מצליחים, לא הצליחו ליישר את הידיים בהתחלה, בלי שאנחנו נעזור להם ונראה להם את התנועה. ותינוקות לומדים דרך התחושה של הניסיון, זאת אומרת, הם מנסים, אנחנו עושים להם פעם, פעמיים, שלוש, ואז להם יותר קל.
זה מעניין אותי לשמוע ממך אם יש באמת איזושהי סקאלה כזו של שלבי התפתחות שחשוב שאימהות שהן עכשיו אימהות לניובורן ידעו. נכון שכל ילד יש לו את הקצב שלו, כמובן שילד אחד יזחל בגיל 5 חודשים וילד אחד בגיל 8 חודשים, אבל אם יש משהו שכן הן צריכות לדעת כדי לראות א' כל שהכל בסדר עם התינוק, אולי יש איזה שם סימני עזרה, מה בערך אולי אנחנו צריכות לעבוד איתם בחודשים הראשונים, ומה אחר כך?
אני חושבת שהדבר הראשון שאנחנו רוצים להתחיל לשים לב אליו, זה בעצם הבאת הידיים לקו האמצע של הגוף. זאת אומרת, הם נולדים מאוד מאוד מקובצים, בעזרתנו אנחנו מתחילים לפתוח להם את המפרקים, ואז נרצה לראות שלאט לאט הם מתחילים לקרב את הזרועות, לקו האמצע. עכשיו, התנועה הזאת של הקירוב של הידיים לקו האמצע היא סופר חשובה, כי בעצם היא עוזרת לתינוק לשכב על הבטן בצורה נינוחה, והיא עוזרת לתינוק להתארסל בצורה נינוחה, להיות עטוף בלי להוציא את הידיים, ובהמשך גם להניח את הראש ולהרפות.
אוקיי.
מה קורה? כשהידיים מגיעות לקו האמצע, התינוק יכול, גם הוא מרגיש את הידיים מגיעות אליו לקו האמצע, אבל גם בהמשך הוא יוכל לדחוף אותם ולהתיישר לשכיבה על הבטן הנוחה, בלי שהמרפקים יפריעו לו.
אוקיי. איך אני יכולה אבל לגרום לתינוק שלי להביא את הידיים לקו האמצע? כאילו אני אמורה לעשות משהו?
כן, ברור. אז יש את התרגיל שאני קוראת לו, הם תרגילים משעממים וחכמים, בגלל שזה תרגילים שאנחנו בתור הורים עושים אותם פעם פעמיים ומשתעממים. ואני אומרת להורים, אז זה תרגיל גאוני, אבל אתם צריכים לעשות אותו הרבה פעמים גם משעמם לכם. אני יש לי קשב וריכוז, ככה גם הגעתי לתחום, ואני כל הזמן רוצה לחדש ולעשות עוד דברים, ודווקא להישאר על איזשהו תרגיל, ולעשות אותו שוב ושוב ושוב, ככה תינוק לומד. אז משהו כזה דבר. לוקחים איזשהו חפץ מרשרש, זה יכול להיות כל חפץ שיש לו איזשהו רשוש, אני פחות אוהבת את המשחקי פלסטיקים האלה, אני כן אוהבת שהוא יהיה קצת יותר גמיש, עם איזושהי טקסטורה, אבל כדאי שיהיה איזשהו איזה צליל בתוך ה...
אוקיי.
זה, יש את הכדורים האלה עם החורים, את מכירה? כדורים גבישים.
הקוצים האלה?
לא קוצים. קוצים זה שאם נרצה לעבוד על התחושה, זה אחרי זה, שישה שבועות אני מתחילה, לא לפני. אבל כדור שמאוד קל לתפוס את הידיים, אני אראה לך אחרי זה.
אוקיי, אוקיי.
אני אראה לשלוח למי שצופה, אם שופט כזאת. ומה שאני עושה, אני מסמנת את קו האמצע. מסמנת את קו האמצע 10 פעמים, מלמעלה, מתחילה לעבוד איתם על קו האמצע של הגוף.
כלומר עוברת ממש פיזית, הם ממש מרגישים את הכדור מהקודקוד, לאף, לפה, לחזה, לבטן.
עד למיטה, קצת מעל המפסעה כזה.
אוקיי.
מה שאני רוצה לעשות זה הקשר, אז בעצם ברגע שאנחנו נוגעים להם בגוף, אז הם מרגישים את זה. עין מוח יד, ולכן אני רוצה שהם יגעו בתחושה.
אז בעצם את אומרת שאם אנחנו עוברות על קו האמצע של הגוף, אנחנו מגדירות לו, לתינוק, את האזור הזה, וזה יגרום לו פשוט באופן אוטומטי לקרב את הידיים לקו הזה? זאת אומרת, זה העבודה?
זה הדבר הראשון, זה להתחיל בכלל להיות מודעים לזה שיש קו אמצע אצל התינוק שלנו, שאנחנו שואפים שיתחיל להביא את הזרועות לקו האמצע, ואז בקו האמצע עצמו יש שתי רמות. יש את הרמה שהם מביאים את הידיים בצורה כזאת, זה בעצם שהידיים לא רואים את זה, אבל הידיים הן קרובות לחזה, מכופפות, מתקרבות לקו האמצע בתנועת כיפוף. והשלב השני שהוא יותר מתקדם, שהוא ככה לקראת יותר הגילאי 8 שבועות, 10 שבועות, משהו כזה, זה שהם בעצם מתחילים להישר את הזרועות ישר. וכאן. ואז בעצם יישור של הזרועות קדימה, כשהזרועות נשארות. זה מובן, בלי שרואים אותי, נכון?
זהו, למי שלא רואה, בעצם את אומרת שהם מביאים בהתחלה את הידיים לקו האמצע, לחזה, ואחר כך הם יכולים גם למשוך אותם יותר אחורה, כלומר, לכיוון הבטן, או הגן שלהם.
זה יותר להישר את הידיים לכיוון מעלה כשהמפרק ישר, שהמפרק של okay. אם אנחנו, שהמרפק מתיישר עד הסוף. נראה לי שזה הצורה הכי
אוקיי, ואז בעצם זה השלב המאוד ראשוני שלהם, שאחר כך באמת הם יכולים אולי לחוז חפץ בצורה הזו, להכניס ידיים לפה, אני מניחה, כי הידיים מגיעות לקו האמצע.
נכון.
ואחר כך מכאן בעצם מה השלב הבא שמצופה מהם בשלב ההתפתחותי?
אחרי זה הם בעצם מתחילים להתחיל לנסות להזיז את הגוף שלהם מצד לצד, זאת אומרת, יש את השכיבה על הצדדים, ואז מתחילות כל המשחקים שלהם לנסות להתחיל להתהפך מצד לצד, לנסות להבין, הם מתחילים להרגיש את הגוף שלהם הרבה יותר, יש להם הרבה יותר שליטה על הגוף שלהם.
כן.
כי הם מכירים אותו יותר טוב, הם מכירים את היכולות שלו, הרגליים מתחילות לעלות למעלה, וזה באמת הזמן להגיד שהרבה פעמים תינוקות או שיש להם ריפלוקס, או שיש להם נטייה למתח שריר יותר גבוה, לרוב אנחנו נראה הרבה פעמים גם כשמגיעים לעייפות יתר, או לאיזשהו קו קצה, כמו שאנחנו אומרים, אז הם יעשו הרבה את התנועה הזאת של ההקשתה אחורה.
כן, נכון.
את ההתרסלות קדימה. או שבהמשך אתם עדיין לא רואים את זה בניובון, אבל בהמשך הם מנסו ממש להרים את הראש כמו בפושאפ. ומה שאנחנו רוצים ללמד אותם זה בדיוק הפוך. אנחנו רוצים שהאגן יהיה רך מספיק, כדי שהרגליים יצליחו לעלות למעלה.
אוקיי, זאת אומרת, אנחנו רוצים דווקא לא ליצור את ההקשתה הזאת, אלא יותר שבעצם להוריד להם את הרגליים ולהוריד להם את הידיים.
נכון, כי אני אומרת תנועה שמקדמת תנועה. תנועת הקשתה היא לא תנועה שמקדמת התפתחות. זה תנועה שתוקעת, זאת אומרת, היא יוצרת גם את הנשימה, גם את מערכת העיכול, הם לא יכולים להתהפך מהמצב הזה, הם לא יכולים להרפות במצב הזה. ולכן אני, אם זה תנועה שהיא לא מקדמת את ההתפתחות, אז אני לא ארצה לעודד אותה. אני ארצה לעודד את הפעולה ההפוכה, את הירסול, את הרמת רגליים למעלה, את הקירוב ידיים לקו האמצע, כדי שהם יוכלו להתחיל להבין את הנושא הזה של השליחת ידיים וההתהפכויות בהמשך. וגם לא דיברנו על שכיבה על הבטן בכלל, כמה שהיא סופר חשובה להתפתחות, אבן דרך הכי חשובה שממנה בעצם כל ההתפתחות מתחילה, ולכן אמהות שמפחדות להשכיב על הבטן, פשוט עשו את זה לכמה שניות כל פעם, אפשר לעשות את זה בכל החתלה. אפשר לעשות, להשתמש בשידת החתלה, כמובן בזהירות, אבל לגלגל בבטן לשנייה, לתת מגע עמוק או עיסוי עם שמן על הגב, כדי שהם ירגישו גם שיש להם גב מודעות אחורית, ואז להפוך אותם בחזרה לבטן, לעשות את זה כל פעם קצת, כדי שהם לא יתעוררו בגיל 8 שבועות, 12 שבועות, והתינוק יתחיל להיות סרבן בטן.
כלומר, את אומרת פה עכשיו שזה לא חייב להיות איזשהו משהו נורא ארוך. זה מספיק אפילו כמה דקות ביום, 2-3 דקות ביום, או 2-3 דקות כל פעם שאת עושה איזושהי פעולה עם התינוק שלך. זה לא שעכשיו הוא צריך להיות חצי שעה בהכרח על הבטן ונתעקש איתו אם הוא בוכה או צורח, אלא ממש להתחיל מאוד בקטן כל יום קצת.
נכון, אם הוא יכול כמה דקות אפילו דקה בכל זמן עירות, כל החתלה לעשות את זה, אז זה מעולה, כי הבטן מתחילה להתרגל לשכיבה על הבטן, וגם הכי הכי חשוב, לפני שמשכיבים בבטן, זה לגעת בבטן בשכיבה על הגב.
לעשות הכנה.
להכין את הבטן. בדיוק כמו שאמרנו, כשאנחנו מדברים איתם על הדברים, קצת מתחילים לעשות התרמה כבר בגיל אפס, כדי שיהיה יותר קל בהמשך. אנחנו מסדרים קצת את הסדר יום שיהיה יותר קל, אנחנו נותנים הרבה חוויות רכביות, אנחנו ממלאים את מיכל התנועה, אנחנו נסים קצת להפריד את האוכל משנה, אז גם כאן כדי להכין את התינוק שישכב על הבטן בצורה נינוחה יותר, אנחנו נוגעים לו קודם בבטן במגע עמוק, יכולים לעשות קצת את קירוב הידיים לקו האמצע, אולי קצת לעשות הקפצות של האגן, נרכך את האגן, ואז לגלגל דרך המשטח. ולא לעשות את זה ישר כזה, בבת אחת, אופ, אני שמה את התינוק על הבטן.
אוקיי. זאת אומרת, לקחת לו נניח את הרגל, לסובב אותו על הצד, ולאט לאט להביא אותו למצב מהגב לצד, ואז לבטן.
כול. ואז גם הוא לא, שוב פעם, הוא לא מופתע, מזה ששמים אותו על הבטן. אפקט ההפתעה נעלם. הוא כבר יודע למה מצפה לו, ואז הוא גם יכול להתחיל לחזק את חגורת הכתפיים וליהנות מזה. כי הרבה פעמים,
זה מאוד מאוד חשוב.
הורים אומרים לי, אז אני נותן לו לפקוט מלא זמן על הבטן, וכשהוא שוכב על הבטן, אז הראש שלו נתקע במזרון, והידיים רחוקות מקו האמצע, ואני אומרת לו להם, שחושב שעדיף זמן כזה על זמן אחר, אני פשוט מסבירה, שאם התינוק בוכה על הבטן והידיים מחוקות מקו האמצע, זה לא נותן לנו כלום. זאת אומרת, okay. זה לא נחשב בזמנים שאנחנו סופרים בטן. השכיבה על הבטן צריכה להיות כיפית ונינוחה, ושהידיים חוקות לקו האמצע כדי שזה יהיה אפקטיבי. ולכן,
כלומר אין טעם שהוא יסבול ושאנחנו נסבול מהצרכות, אם זה כזה, זאת אומרת, זה לא רק להניח על הבטן לשם להיות על הבטן, אלא עבודה איכותית יותר.
בול. ולכן שוב פעם חוזרים כל הזמן לנושא הזה של הירסולים ולקירוב של הידיים לקו האמצע, כי אז באמת עוזר להם הרבה יותר לשכב על הבטן, וכמובן אפשר לעשות רגילים של שכיבה על הבטן, לשכיבה על הרגליים שלנו, זה נורא נחמד עם נירבון.
נכון, זה תנוחה כיפית כזאת.
נכון, זה כיף להשכיב על כדור פיזיו, ולהשכיב על הבטן. אפשר כאילו לעשות כל מיני תרגילים עם הגוף שלנו עצמו, ולהכניס תוך כדי תנועה, ולאט לאט לחבב את התנוחה הזאת על התינוקות שלנו. עד שפתאום נגיד, אנחנו נראה שהם פתאום נהיה הסוויץ' כזה, והם אומרים, וואי, זה דווקא כיף לשכב על הבטן. פתאום אני רואה את העולם בצורה אחרת לגמרי, זה נותן לי תחושת עצמאות, זה מסוגלות שלא הייתה לי בשכיבה על הגב.
כלומר, מה שאת אומרת פה, אני ככה רוצה לחזור על כל מיני דברים שאמרנו, זה נורא מתחבר לי לעולם שלי, שאנחנו מדברים הרבה פעמים על מניעה, ככלי טיפולי נורא נורא טוב, אוקיי? כלומר, אנחנו אומרים, אנחנו רוצים לטפל באדם הבריא ולא באדם החולה, עוד לפני שמשהו קורה. אז בעצם כשאנחנו מסתכלים על תינוק שנולד, זה כיף ומדהים, ואנחנו יודעת באופוריה מסוימת, אבל בעצם אנחנו צריכים לזכור שמהרגע שהוא נולד, עד שהוא בן שנה, נניח, ניקח את השנה הראשונה, הוא הולך לעבור את קפיצת הגדילה הכי גדולה שהוא יעבור בחיים שלו, ואנחנו רוצים להכין אותו כמה שיותר טוב, בידיעה ממה שאת אומרת, שכשאנחנו עושים הכנה טובה, אנחנו גם מאפשרים לעצמנו יום-יום הרבה יותר קל, כי כשאנחנו מכינים אותו כמו שצריך, הוא יישן יותר טוב, הוא יאכל יותר טוב, הוא ישכב על הבטן בנינוחות, הוא ייסע באוטו יותר טוב בעגלה, הוא יהיה יותר פתוח לשינויים נניח של המנחים שהוא יהיה בהם, אם נשים אותו על הגב, אם נשים אותו על הבטן, על הצד, ובעצם ההכנה הזאת שאת מדברת עליה, שהיא נורא חשובה, היא קשורה, הכל קשור בהכל, כלומר, נכון שעכשיו היא קשה לאימא ש... נניח, לא מצליחה להרדים את התינוק שלה, להבין שעצם זה שהוא יהיה נניח ער בשעות מסוימות, וכשהוא יהיה קצת על הבטן, ושתעשה לו מגע, והיא תיתן לו תנועה נכונה, זה יעזור לה להרדים אותו, אז זה גורם לנו להבין שיש פה, כל היום שלנו הוא בעצם נורא קשור אחד בשני, זה לא רק, טוב, שמתי אותו לישון עכשיו, ובשעה הקרובה אני אתן לו לשכב באוניברסיטה, אלא בעצם כל שלב ביום שלנו קשור לשלב שבאחריו, ומן הסתם כל יום קשור לשבוע ולחודש ולתקופה שבה הוא נמצא.
והכי חשוב, אולי ההתחלה תדרוש מאיתנו טיפה יותר התכווננות, לסדר יום, למה אנחנו עושים אותו בזמן ההירות, אבל ברגע שהוא יהיה שוב פעם, שהוא יקבל את התנאים, המחלים שלו ימלאו והוא יהיה הרבה יותר רגוע, אז הוא ישן יותר טוב, אנחנו נהיה רגועות יותר, יהיה לנו יותר סבלנות לעשות את הדברים האלה, ואז הגלגל שלג ישתנה. ממצב שאנחנו עושים את זה כי אין לנו כוח ואנחנו סופר עייפות ואין לנו סבלנות, למצב שפתאום ישן יותר טוב, יש לנו סבלנות גם יותר להסביר לו מה אנחנו עושות, יש לנו יותר סבלנות לסדר, לעשות איתו את המשחקים ההתפתחותיים, לעשות שילובים עם האח שלו, לדבר, לעשות את הקשר ביניהם, זאת אומרת, זה פותח לנו עולם שלם של התנסויות, שלא היה לנו בכלל מקום אליהם מבחינת ה... החלה שלנו, כמה אנחנו יכולים להכיל.
בדיוק, בדיוק. עכשיו, מבחינת עוד דבר חשוב שהייתי רוצה שתדברי עליו, אנחנו דיברנו קצת על אוקיי, לשים את קו האמצע והידיים, ולהכין אותם בעצם בשכיבה על הבטן, ששכיבה על הבטן היא התחלה לזחילה, ומשם מתקדמים הלאה. אני רואה הרבה אמהות שמגיעות באיזשהו חשש, את יודעת, הילד שלי עוד לא התהפך, הילד שלי לא זוחל, הוא כבר בן 9 חודשים, והוא רק זוחל גחון או כאלה. יש באמת הרי קו מסוים של גילאים, אבל הגיוני גם שילד שמקבל את כל מה שאת אמרת, עדיין לא יעשה את זה בזמנים, בוא נגיד, נכונים במרכאות לפי הגיל?
תראי. אנחנו כרגע מדברים על ניובורן, וזה עולם אחר לגמרי מהעולם שיבוא אחרי זה, נוכל לגמרי להמשיך עם הגדילה של עומר, ולקבוע שיחה לשלב הבא שלה, שהיא תגיע לגיל הדעת, ואז היא תצא לגיל...
מעולה.
אבל כרגע אנחנו לא שם בכלל. כרגע אנחנו רק רוצים לתת את התנאים של הניובורן, שיהיה לו, שהוא יהיה עטוף כמו בצמר גפן, כמו ברחם, קצת לעבוד איתו על התנועה שמתפתחת. בגילאים יותר מאוחרים, יש איזשהו טווח. הרבה פעמים חסר, גם אם יש להם את כל התנאים, כנראה שחסר איזשהו גירוי של מוטיבציה. להתגר אותם להתקדם.
אוקיי.
כי הפילוג הוא בעצם גם החיזוק של השרירים, היכולת שלהם להיות גמישים ולהתקדם, יציבים וגמישים, כי בשביל עמידה צריך גם את הגמישות וגם את היציבה, וגם בשביל זחילה, וצריך את האיזון של הצדדים, וצריך לדעת לדחוף מהידיים ולדחוף מהרגליים ולדחוף יד ורגל נגדית. אבל מעבר לכל זה, הם צריכים מוטיבציה. ואם לא תהיה להם מוטיבציה, חשיפה ומוטיבציה להתקדמות, אז הם לא יעשו את זה. ולכן תמיד אני בודקת האם יש לתינוקות האלה גם וגם. יכול להיות שלא מספיק, תמיד נתנו להם הכל והם לא צריכים להתאמץ.
כן.
או שיש מלא מלא גירויים וזה מבלבל אותם. זאת אומרת, אולי צריך לנפות את הגירויים ושיהיה רק גירוי אחד ספציפי שהם ירצו להתקדם אליו. אז צריך לראות באמת ולראות על מה זה יושב הנושא הזה שהם באמת לא מתקדמים. Okay. יש להם תמישות יתר במפרקים, ואז צריך לחזק את המפרקים יותר.
כן, וכל הטונוס השרירי, שבאמת אולי לא דיברנו עליו יותר מדי, אבל טונוס שרירי הוא גם מאוד קריטי בשלבים.
האמת, השרירי בדרך כלל גורם להתקדמות מהירה יותר.
כן, נכון, נכון.
כן, הם בדרך כלל דווקא מאוד מאוד רוצים לזחול מהר, לעמוד וללכת, כי הוא מאוד מתוח.
נכון.
אז דווקא עם התינוקות האלה אני עובדת יותר על ההרפיה, ועל היכולת לעצור רגע, ולא להתקדם כל כך מהר. כל אחד והאינפוטים שלו, איפה כל אחד נכנס, ובגלל זה מאוד חשוב שאנחנו נתחיל כבר בזמן הזה, נתחיל להסתכל על התינוק שלנו, לנסות להרגיש האם הוא מאוד סגור בידיים, אם הוא מאוד סגור בידיים, אז להתחיל לפתוח לו על ידי יישוי את האצבעות, או לקחת באמת איזה סוג של כדור קוצים או ספוג, ולפתוח לו את הידיים על ידי התחושה. אם אנחנו רואים שבתנועה הוא מאוד מקובץ, אז אנחנו נעשה יותר את התנועה, בתוך כדי ניגעה, בידיים, תוך כדי התנועה. להתחיל להכיר את התינוק שלנו. אם התינוק שלנו מאוד מקובץ בכתפיים, אנחנו רואים שאין לו צוואר, אז ננסה לאט לאט עם הגע עמוק להוריד לו את הצוואר למטה, לעזור לנשימה להיפתח. ואז לאט לאט אנחנו גם גודל ויותר קל לנו, וגם אנחנו מרגישים יותר ביטחון, גם במגע שלנו וגם במה שאנחנו עושים.
מדהים, זה נורא חשוב באמת להבין, ואני חושבת שאפשר כבר מההתחלה, אנחנו מדברות עכשיו על הניובורן, אפשר מההתחלה להתחיל באמת לראות ילד, לפחות כשאני רואה בקליניקה תינוקות כאלה, זה יחסית קל לי לראות את הטונוס, כאילו כבר מההתחלה רואים את התינוקות היותר רפואיים, רגועים, ואת אלה שהם נורא ככה קפוצים, ובאמת זה גם משפיע אגב, גם על השינה מן הסתם, גם על ההאכלה, כי כשאת קפוצה, נניח אם את עכשיו נורא נורא מתוחה, אז את לא תשני בהכרח טוב, כי גם השינה שלך היא לא שינה רגועה. אז כל הדברים האלה מתקשרים, וזה נורא חשוב, אני חושבת שהסברת את זה נורא יפה את המעגל של הניובורן, כמה שחשוב להבין את התינוק שלנו, להסתכל עליו, לגלות מה בעצם הצורך שלו, ואז להתאים את התנאים האופטימליים ביותר אליו, ובאמת להבין שאנחנו אמנם עם תינוק קטן, שהוא כאילו לא עושה כלום, אבל הוא עושה המון.
המון, הוא גם סופג המון. סופג המון מהסביבה. והקטע הוא אנחנו באמת לא תמיד מבינים, כי תמיד כשאני בודקת ומגיעים אליי תינוקות, או שאני מנסה למצוא את המענה המדויק לכל תינוק, אני תמיד עושה תשאול גם היסטורי. זאת אומרת, לדעת איך האמא הרגישה במהלך ההיריון. האם היה משהו יוצא דופן? הדברים האלה, הסטרס שאנחנו חוות בהיריון, או המתח שאנחנו חוות, או להפך הרוגע, גם מאוד מאוד משפיע על הטמפרמנט של התינוק שלנו שהוא ביצה.
נכון, נכון. דיברנו על זה, את זוכרת בטלפון שהשנה באמת, אחרי שנת הקורונה, פגשנו בקליניקה, את אצלך ואני בקליניקה שלי, יותר מקרים של ריפלוקס, יותר מקרים של טונוס שרירי מוגבר, של תינוקות שהם יותר לחוצים, וזה לא סתם.
אני לא חושבת שאי פעם נתקלתי בכל כך הרבה תינוקות, כל כך מתוחים ומתוחים, כל כך חוצים, וכתוצאה מהקפיצות, אז באמת הגוף סוגר גם את כל הסוגרים, ואז יש את העניינים של הציעות, של הריפלוס, הכל מבחינת המערכות, וכל העבודה הזאת בדיוק בשילוב של דיקור ואוסטאופתיה, והמגעים העמוקים, והתנועה, ובעצם לתת את הגירוי הנכון, זה מה שעוזר למערכת לחזור לנשום, אני ממש שאת הנשימה הזאת חוזרת לגוף, ואז הרוגע יכול להיכנס לרוב, לגוף יכולה לפתור הרפייה, וכשיש הרפייה אז גם אפשר להתקדם בקצב נעים ולא מהר מדי, או לאט מדי.
בדיוק.
בקצב יכול להתקדם.
עכשיו, יש לך כמובן גם סדנאות שאת מעבירה גם בקבוצות, אבל גם באופן פרטני, נכון? כלומר, אם יש מישהי שמקשיבה והיא רוצה, נניח שלשוחח איתך אחרי השיחה הזאת לייעוץ מאוד אישי עבורה, זה גם משהו שהוא אפשרי, נכון?
בטח, אני מייעצת גם באונליין, גם בקליניקה שלי, בתל אביב. יש לי גם קבוצות שאני עושה בזום לניובורן אונליין, וגם עכשיו אני אני גם מצלמת סדנאות שאפשר יהיה לקנות רק לניובורן, ממש
כזה
ידע. ויש לי את הסדנת הרפאיה שהיא מעולה, סדנת הרפאיה דיגיטלית שפשוט אפשר לרכוש, היא בדיוק את כל הכלים האלה של החוויות רחמיות ומה צריך לעשות עם, עם הקטנטנים, וסדנה שקיבה על הבטן והתהפכויות וזחילה. בעצם רוצה לתת את כל הכלים כמה שיותר, ולא תמיד אפשר להגיע אליי, וגם יש משהו בביטחון שהיא מאוד מקבלות, לא שאני עושה את זה בשבילהן.
כן, נכון.
כלומר,
הן ממש צריכות לעשות את זה בעצמן, הן גם רואות שהן מצליחות.
בול.
נכון.
זה שנים אני תמיד ראיתי כמה אמהות רוצות שאני אעשה בשבילהן, וברגע שהן עושות את זה, מצליחות. את יודעת איזה תחושת מסוגלות זאת, שאת מצליחה לעשות לתינוק שלך את זה, ולא מישהי אחרת מבחוץ?
בדיוק, ואת רואה פתאום איך הוא נהיה רגוע יותר, ואיך הוא ישן יותר טוב, תחושה מדהימה, ובדיוק ההפך שלה אגב היא תחושה מאוד קשה, כי את האמא המקסימה שהגיעה לה נורא נורא מותשת, כי באמת גם התינוק שלה היה לו ריפלוקס, ולא ישן טוב וצרחות, וממש תיארה לי יום נורא קשה, והיא אמרה, מה אני לא מסוגלת להרדים את התינוק שלי? כאילו את יודעת, במין תחושה כזאת של לא כישלון חס וחלילה, אבל תחושה קשה כזאת, וכשאת כן מצליחה, אז התחושה מדהימה, והתחושה שאת יודעת לעבוד עם הילד שלך, וזה נורא מרים, זה נורא כיף, כאילו. אז את צודקת, אני תמיד נותנת גם המון הדגמות, אבל אני אומרת, כאילו, זה לא שעכשיו אתם באים אליי לקליניקה, אני עושה דיקור, קורא קסם, וכל השבוע לא עובדים, זה לא אפשרי. זאת אומרת, צריך לעשות עיסויים כל יום בבית, וזה באמת העבודה האמיתית, אגב, היום יום בבית.
נכון, כי זה יכול לעבוד לפעם פעמיים כזה שעושים בשבילך, אבל אחרי זה אם את לא תחשפי בצורה הדרגתית, כל הזמן, בצורה סבלנית, שום דבר לא ישתחרר בגוף, הגוף לוקח לו זמן ללמוד. כל דבר בחיים לוקח לנו זמן, אני גם אומרת לבת שלי, את לא יכולה להיות טובה במשהו לפני שאת מתאמנת עליו, מתאמנת ומשתפרת, את לא יכולה להיות, זה לא קורה ככה, דברים לוקחים זמן,
ובטח
התנהלות של הרגלים, והתנהלות של הגוף.
בדיוק ככה. קודם כל, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה על הזמן שנתת ועל הידע ככה היום לבוא ולתת לנו באמת טיפה בים מהדבר הזה שנקרא ניובורן, ובאמת טוב שיש את הסדנה הזאת שאת מעבירה, כי מי שככה רוצה להמשיך ולצלול לתוך הדבר הזה, אז אנחנו נשים כאן לינקים גם לסדנאות, אבל גם לדף אינסטגרם שלך, שבטח יש שם כל מיני גם פוסטים שאלת בנושאים, ואפשר לקרוא עוד ולהעמיק את הידע, ובהחלט נראה לי שמה שאנחנו צריכות זה לעשות פשוט עכשיו עוד שיחה על השלב הבא, כי אני רוצה לדעת מה אני צריכה לעשות הלאה עם עומר.
כשעומר עוד 4 שבועות, כשעומר תהיה בת 3 חודשים, ויחד נעבור לגיל הדעת, והמעבר הזה יהיה נעים ולא קשוח, לא משברי, כמו שאוהבים לקרוא לו, אני לא מתחברת למילה משבר.
תמיד אומרים, משבר 4 חודשים, ואז כאילו, יש אמהות שמחכות, את יודעת, בחרדה, אמרות, וואו, עוד מעט מגיע 4 חודשים, מה הולך לקרות?
אז הנה, אנחנו מכינים את הכל מראש, כדי שלא יקרה שום דבר, רק התינוקות שלנו יהיו עוד יותר חמודים, ועוד יותר סקרנים, והאופי שלהם יצא עוד יותר החוצה, ולא אמור להיות שום
משבר אמיתי ו...
כן, לא איזה מילים קשות כאלה, כמו משברים ומילים שאנחנו מנסים פחות להשתמש בהם, אלא משהו יותר חיובי. ומפתח ומאתגר בקטע של וואלה, התינוק שלי נהיה חכם יותר. ולכן יותר קשה רגע לכנס אותו כי הוא רוצה לכבוש את העולם בסקרנות שלו.
נכון, 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 כי הוא פשוט, את יודעת, מתפתח בצורה חיובית ומעולה, הוא רוצה עוד.
וזה מה נכון, הוא עובר לגיל הדעת, לגיל אחר לחלוטין, עם חוויות שונות לחלוטין.
אז קודם כל אנחנו נקבע לנו את זה, ואני אבוא מוכנה לשלב הזה, אבל באמת תודה לך על היום, על הידע, יש לך פשוט המון ידע בכל מיני תחומים, וזה נורא כיף שזה מתחבר, וגם למה שאני עושה, אז מאוד שמחתי ככה לשמוע ממך את כל הטיפים הטובים האלה, לא טיפים, אני לא אוהבת לקרוא לזה טיפים, את ההסברים.
כלים פרקטיים להתפתחות הוליסטית ושלמה עם עצמנו.
בדיוק, זה מה שאנחנו רוצים. ושגרה, ושגרה נורמלית. אני מקווה שפתחתי איתך עכשיו את השגרה לחודשים הקרובים.
כן, לגמרי. ולך יש משימות לגמרי. עומר, אנחנו נעקוב אחרי זה, עכשיו המשימה היא לגרום לה קודם כל, להיות רגועה באוטו ובעגלה, ואני הולכת לעקוב.
אני חייבת ואני אדווח. תודה לך, נועם.
תודה רבה.
ותודה לכם שהזנתם לעוד פרק בפודקאסט שלי, נשים מדברות. נתראה בפרק הבא, ועד אז תעקבו אחריי ברשתות, באינסטגרם ובפייסבוק, רפואה טבעית בעולם החדש, וחפשו אותי נשים מדברות.